שומעים חינוך, פודקאסט חינוכי.
יש פתאום דמות שאומרת להם הולך להיות מאוד מאוד קשה ואין פשרות ואתם בפנים. וזה שילוב קצת מפחיד אני חושבת, אבל החשוב הוא בתוך הדבר הזה מצד אחד לייצר איזשהו מין משהו שיהיה לנו מול עיניים, איזה סוג של מודל מאוד 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 חסר פשרות, ומצד שני לפרק את זה למשימות הקטנות שזה בעצם מתורגם אליהם.
ועכשיו שומעים חינוך, פודקאסט חינוכי.
דיוויד לא התבלט בכיתה. הוא היה שקט וישב הרחק מן הלוח. הוא לא הרבה להרים את ידו, ונדיר שבכלל התנדב לבוא ללוח כדי לפתור בעיות. אבל עד מהרה שמתי לב כמורה שבכל פעם שבדקתי עבודות, עבודתו של דיוויד הייתה מושלמת. 110. הוא הרשים אותי במיוחד דווקא ברעב שלו ללמוד. בכיתה הוא ישב מרותק. אחרי השיעורים הוא התעכב בכיתה וביקש בנימוס מטלות אפילו עוד יותר קשות. איזה תלמיד. התחלתי לטעות, מדוע הוא בכלל בכיתה שלי? אז לאחר התייעצות ושיחה משותפת עם דיוויד ועם המנהלת, הוא החלט על העברתו של דיוויד מן הכיתה שלי למסלול המואץ. מאוחר יותר סיפר לי דיוויד, אחרי שעזבתי את הכיתה שלך ועברתי לכיתה המתקדמת יותר, הייתי קצת מאחור. ובשנה לאחר מכן, שבה למדנו גיאומטריה, המשכתי אפילו עוד יותר להתקשות. לא קיבלתי מצוין, קיבלתי טוב. בשלב הבא של הלימודים, הציון הראשון שקיבל במתמטיקה ירד למספיק. איך התמודדת עם זה? שאלתי את דיוויד. הרגשתי רע, הוא אמר. באמת שהרגשתי רע. אבל לא נתתי לעצמי לשקוע בייאוש. ידעתי שזה המצב ואני צריך להתמקד במה שאני צריך לעשות עכשיו. אז הלכתי למורה וביקשתי עזרה. בעצם ניסיתי להבין מה לא היה בסדר במה שעשיתי. מה הייתי צריך לעשות אחרת? באביב שלאחר מכן הוא קיבל ציון מושלם. 5 מתוך 5 במבחן המתקדם. לפני שנתיים קיבל דיוויד דוקטורט בהנדסת מכונות מאוניברסיטת קליפורניה, והחל לעבוד כמהנדס בתחומים הנוגעים לטיסות חלל. הנער שהוגדר בלתי קשיר ללימודי מתמטיקה קשים ומהירים, הפך, פשוטו כמשמעו, למדען חלל רציני. בשנותיי הבאות כמורה, הייתי פחות ופחות משוכנעת שהכישרון הוא מה שקובע. ואילו סקרנותי בנוגע לתוצאותיהם של מאמצים, הלכה והתגברה. הקטע הזה הוא חלק מספרה של אנג'לה דטוורס, גריט, שתורגם לעברית בשנה שעברה. ולנושא הזה אנחנו הולכים להקדיש את הפרק הבא. הספר שלה, וגם הרעיון שאנחנו הולכים לדבר עליו היום, אומר בגדול את הדבר הבא. להט פלוס התמדה פלוס נחישות שווה הצלחה. ובעיקר מה הוא לא אומר? הוא לא אומר כישרון. הבאנו לכאן היום את ליאור לוי שלום ויעל נוריק, מורות למתמטיקה בבית הספר הרב תחומי עמל ברמלה. והבאנו אותן לפה כי שתיהן מלמדות מתמטיקה. אבל הן מלמדות מתמטיקה, ובמעשה החינוכי שלהן בכיתה, הן מביאות תובנות וכלים חזקים מאוד דווקא על העולם הרגשי והתפקודי של הילדים. וננסה איתן יחד להבין איך מלמדים התמדה בכיתה. שומעים חינוך, קדימה מתחילים. שלום לליאור, ברוכה הבאה לאולפן שלנו, מה שלומך?
בסדר גמור, היי אמנון.
טוב שאת כאן איתנו. ליאור, את תהיה מוכנה לספר קצת על עצמך למאזינות ולמאזינים?
בשמחה. טוב, אז אני ליאור, אני בת 31, נשואה לדורית ואימא לדוד. ואני וחינוך זה רומן ארוך שנים. כשהוא התחיל שם בשנות ה-20 שלי המוקדמות, בתור מדריכה ורכזת בעמותת אחריי. והגעתי לאחריי, הייתי אמורה ככה להכין את החניכים שלי לשירות משמעותי בצבא, ומפה לשם ראיתי איך אני בסוף כל אימון פותרת איתם משוואות טריגונומטריות 3 יחידות וב4 יחידות. ומצא אותי המנחה ואמר לי, תראי, יש לנו פרויקט אחר ואחריי שדווקא מכין ילדים דרך הבגרות לחיים, אבל ילדי קצה. ומצאתי את עצמי ברמלה במשך 2 שנים, ככה הגעתי לבית הספר שלי והתאהבתי בו. ועבדתי המון המון ובעיקר עם תלמידים מתקשים מהקצה, תלמידים שלא תפסו אותם כתלמידים בגרותיים, ועבדתי איתם על 3 יחידות מתמטיקה. התאהבתי, כמו שאמרתי, בבית הספר, התאהבתי בעיר, שהיא עיר מדהימה. התאהבתי במקצוע, זה מקצוע שאהבתי אותו כתלמידה, וכשמלמדים אותו, נראה לי, הם לא מצליחים להתאהב בו יותר. ואחרי כמה שנים בעיר ובבית הספר, ציעו לי ולקחתי את זה בשתי ידיים, להתחיל ללמד כמורה מן המניין. בשנים האחרונות אני גם רכזת מתמטיקה, ובאמת האתגר הגדול שלי עכשיו זה לקחת את העיר שלנו ואת בית הספר שלנו, ולשים את 4 ו-5 יחידות על המפה, כי רוב בית הספר שלנו היום תלמידים של 3 יחידות, ו-4 ו-5 יחידות זה מין משהו כזה שהוא היה קשה למצוא.
כמה שנים את מורה מהמניין היום?
5 שנים, זו שנה חמישית שלי.
שנה חמישית. כן. אז איך התחיל הסיפור שלך עם 4 ו-5 יחידות ברמלה?
התחלתי לרכז, ולמרות שמאוד נהניתי לראות תרגילים, לא התנסיתי בללמד את זה אף פעם, ומצאנו את עצמנו באחת השנים, כשיש לנו ממש ממש בעיה. זה בעיה שגורת לנו הרבה, שאנחנו לא ממש מוצאים מורים שרוצים להגיע, והשם רמלה הרבה פעמים גם קצת מאיים. והייתה לנו מורה מדהימה בשם יעל, שתכף נשמע אותה, אבל היינו צריכים עוד מורה, ולא מצאנו, וריינו כל הקיץ, חיפשנו מורה, ובאיזשהו שלב, באמצע אוגוסט, ניגשת אליי הרכזת הפדגוגית, ואומרת לי, ליאור, לדעתי התשובה עומדת מולי, ותעשי מה שאת יכולה.
קחי 5 יחידות.
את צריכה ללמד את זה בעוד שבועיים, או 3 שבועות זה היה.
רגע, אני חייב להבין, היה 5 יחידות קודם בבית ספר?
היה איזשהו מורה חיצוני, שאף אחד לא ידע בדיוק איך הוא מלמד, מתי. זאת אומרת, 5 יחידות לא היה בזום שלנו בכלל, הוא לא היה בפוקוס.
זאת אומרת לי, היה בבית ספר, כל התלמידים, רוב התלמידים לומדים 3 יחידות, קצת לומדים 4, איזה משהו חיצוני כזה של 5.
כן, בדיוק, עם תלמיד אחד שמסיים. והמנהלת
הפדגוגית מפילה עלייך, קחי 5 יחידות.
כן, היא מפילה עליי ואני קיבלתי את זה ממש בשמחה, כן? אני אומרת את זה בצחוק, אבל זה מאוד מאוד הפחיד אותי. אבל באיזשהו שלב א', הבנתי שזה בי. זאת אומרת, זה אני מתמטיקה, זה מעניין אותי, זה מאתגר אותי, זה מבאס אותי כשאני לא בתוך העניין הזה. אז לקחתי את זה באהבה, ובוודאי כרכזת, ברור שזה משהו שאני חייבת להתאפס עליו. זה משהו שאני לא יכולה להמשיך לגלגל אותו לכל מיני דמויות חיצוניות.
אז שבועיים עברו, ומה קרה בראשון לספטמבר?
הלם מוחלט, היסטריה, אמיתי. תראי, הגודל האחריות הוא ענק, וממש חששתי. אבל מה שעשיתי, וזה בעזרת האדיבה של ראש התחום שלי, ענה וקנין, ראש התחום של רשת המל, זה בגדול להגיע אליה הביתה, כי במקרה היא הייתה פצועה באותה תקופה, להגיע לביתה וללמוד איתה, והיא הגיעה אלינו לבית הספר, והיה לנו קשר מאוד 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 קרוב, ועשינו עבודה אמיתית, קודם כל אני ברמה האישית שלי עם אנה בעזרתה, אבל אחר כך גם לקחנו את הדבר הזה וניסינו להכיל אותו יחד, כל הצוות, לנסות לחשוב 5 יחידות, לנסות בכלל להכניס את השיח הזה, כי בית ספר שהמאבק הגדול ביותר שלו הוא להגיע לזכאות לבגרות מלאה, ושמתמטיקה, שזה מקצוע שהרבה פעמים הוא חסם, לא יהיה חסם לתלמידים ברמות לימוד נמוכות יותר, אז פתאום היינו צריכים לשנות שיח ולשים במוקד שלנו ילדים אחרים, את הילדים החזקים, ולראות איך אנחנו הופכים להיות טובים יותר עבורם.
ליאור, קחי אותי לכיתה שלך בתחילת שנה.
נכנסתי לכיתה וגייסתי, כמו שאגב אני עושה ב3 יחידות, את כל הרסריות שבי. איזו פוזה כזאת, חצי קריזמטית, חצי מצחיקה, חצי דורשת, והנה אני כבר ב1.5. ודיברתי איתם על זה שאנחנו הולכים להוציא 5 יחידות בסוף השנה הזאת, ויש לנו דרך מאוד 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 קשה לעבור. אנחנו נעבור אותה יחד, ושאין לי פה פשרות. אני לא מאפשרת לעבוד חצי קלאץ', לא לעשות שיעורי בית, כאמירה. ממש גייסתי את התדמית הכי קריזמטית שאני יכולה לצורך השיעור הראשון הזה.
איך הם הגיבו?
אני חושבת שהם היו מאוד באלם. אגב, גם השנה לימדתי את כיתה י' א', כן? לא המשכתי עם הקבוצה הזאת, והתחלתי קבוצה חדשה של י' א'ים. והתגובה בחודש הראשון לאישיות שלי, בדיוק לפוזה הזאת, שהיא קצת שקרית.
את משחקת משחק, זה לא בדיוק את.
זה כן אני, אבל זה איזשהו קצה שלי. והחודש הראשון הוא חודש ממש שיש בו שבר לילדים כשהם רואים אותי, כי יש פתאום דמות שאומרת להם, הולך להיות מאוד מאוד קשה, ואין פשרות, ואתם בפנים. וזה שילוב קצת מפחיד, אני חושבת, אבל החשוב הוא בתוך הדבר הזה, מצד אחד לייצר איזשהו מין משהו שיהיה לנו מול העיניים, איזה סוג של מודל מאוד 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 חסר פשרות, ומצד שני, לפרק את זה למשימות הקטנות שזה בעצם מתורגם אליהם. אז הלכנו ובעצם אמרתי להם, אתם הולכים לעשות שיעורי בית, ואנחנו נעשה כל שבועיים בוחן, יום שלישי זה היום, בשעה 8 בבוקר, בשעת 0.
אז הם בטח אמרו, וואי, נעשה כל שבועיים בוחן, איזה כיף, אמרו.
כן, זה בדיוק התגובה. אגב, לשמחתי, אני יכולה להגיד שהיום הם קצת מחכים לבוחן. וזה אולי ככה אני אסביר לאורך השיחה, אבל היום הבוחן הוא לא מפחיד יותר. אבל בטח בפעם הראשונה שאני אומרת, וזה אחד הדברים שאני אומרת בשיעור הראשון ממש, הם לא מכירים אותי, אני לא זוכרת אותה שימות, ועדיין אני אומרת את זה, כדי לייצר את הסטינג הנכון לילדים בתוך השיעור הראשון, שפה אנחנו בעצם, יש פה פחנים, יש פה סדר, כל שבועיים ביום הזה והזה, יש פה משהו מאוד, מאוד לא נחמד. כן.
מאוד דורש, שמעתי, אבל גם מאוד מאורגן.
כן. אני חושבת שזה חלק מאוד מאוד גדול ממה שגורם להם, ובסוף הדרך, ואני הרבה פעמים משתמשת בזה, אני אומרת לילדים, תראו, כבר עשיתי שנה אחת, אני יודעת איך זה נראה בסוף. אז בואו תנו לי לספר לכם איך זה נראה בסוף. ואני אומרת להם, תדברו קצת עם החברים שלכם מכיתה י"ב עכשיו, תדברו איתם, והם יעזרו לכם לבלוע את הגלולה המרה הזאת טוב יותר. אבל אני רוצה לספר לכם שהדרך היחידה שלי לנבא בסיכויים גבוהים יחסית, מי יצליח לעמוד בכל הקשיים שאני מבטיחה שהם יהיו, אני לא חוששת שהם יהיו, אני מבטיחה שהולכים להיות לנו קשיים בדרך, זה הולך להיות מאוד קשה, אבל הדבר היחידי שאני יכולה להגיד לכם, שאם אתם רוצים ככה להיחס בו, זה הבחני שיעורי בית האלה. קחו את הבחני שיעורי בית האלה, כל שבועיים אני נותנת תרגילים, ובסוף השבועיים, מתוך אותם שבועיים אני בוחרת תרגיל אחד, והוא יהיה בבוחן. כלומר, אם אתם תעשו את כל שיעורי הבית, בלי אימורים, בלי קיצורי דרך, בלי גולי פינות, תעשו את שיעורי הבית, אתם אמורים להצליח בבוחן, ואם תעשו את זה לא בבוחן הראשון והשני, ואז תוותרו, אלא תעשו את זה לאורך כל השנה, אני יכולה להגיד לכם שהילדים שהציונים שלהם היו טובים לאורך כל השנה, אלא גם הילדים שהצליחו לגשת ובציונים טובים לבגרות, וזאת המטרה.
תשמעי, ליאור, נשמע לי שאת לוקחת חבורה של ילדים, מראה להם את האברסט, אומרת, קדימה, אנחנו הולכים לטפס. אני שואל אם הילדים באמת מאמינים לך שהולכים להיות כל כך הרבה קשיים?
אני חייבת להגיד ששוב, אני נתפסת כמורה מפחידה, בטח בהתחלה, והרבה פעמים שואלים אותי מורים אחרים, אפילו המנהל שלי אמר לי, כאילו, את לא מגזימה קצת, את מפחידה את הילדים. ואני עושה את זה כאג'נדה. אני אומרת לילדים, ואני אומרת להם את זה כל הזמן. אתם צריכים להבין שזה קשה. וזה נורמלי שזה קשה. ואתם צריכים להיות מוכנים לזה.
למה את עושה את זה?
כי זאת דרך שאני חושבת את העולם בה בעצמי, ברמה האישית. אני הרבה פעמים, כשיש לי איזה קושי עכשיו, לא יודעת מה, משהו בבית או משהו בעבודה, אני אומרת לעצמי, תראי, קשה לך וזה נורמלי. ואם לא היה לך קשה, אז את לא במקום הנכון לך. וזה מה שאני מנסה כל הזמן להגיד לילדים. אני גם אומרת להם, אני צוחקת איתם קצת, אני אומרת להם, עכשיו נניח סוף י' א', אנחנו כמה שבועות לפני הבגרות, ותגידו אם הייתי נותנת לכם עכשיו תרגיל של כיתה י' איך הייתם מרגישים? אז אומרים, וואי, תני לנו רק את הכיתה י', יו, זה צחוקים, עשינו שם דברים. אני אומרת להם, אז אני רוצה שתדמיינו שבי' ב' אתם תרגישו בדיוק אותו דבר כמו שאתם מרגישים עכשיו על י'. ואתם צריכים להיות, לחשוב על זה כל הזמן, תחשבו על הדבר הזה, תחזקו את עצמכם, תגידו לעצמכם, נכון, מרגיש לי כאילו זה קשה, אבל עוד שנה זה יהיה לי קל, וזה בסדר, וזה נורמלי שזה קשה לי. בטח בחמש יחידות, שזאת באמת, באמת אובייקטיבית, בגרות שהיא קשה, הם צריכים להבין, והם צריכים להיות מוכנים לזה, שזה חלק מהדרך, ואם אין דבר כזה פתרונות קלים.
אני עוצר אותך רגע, שמעתי שלושה דברים מאוד חזק, שמעתי שאת מראה להם את החלום, את הפסקה של האברץ, שמעתי את האין קיצורי דרך, ושמעתי שאת מנרמלת לגמרי את זה שהולך להיות פה קשה. מה היה המצב של התלמידים חודש אחרי תחילת שנה?
אז חודש אחרי תחילת שנה, הפחד כבר יורד. הם מכירים אותי, הם רואים אותי גם צוחקת קצת, ומבינים שהשד לא כזה נורא. ועם הפחד שיורד, גם מתגלים כל ההרגלים, או כל היעדר ההרגלים. בוא נגיד את זה על פי רוב. ובאמת, צריך להבין קצת את נקודת המוצא של הילדים, כי באמת בחודש הראשון הם קצת בלחץ, והם לומדים לבחנים, והם מוצאים ציונים טובים, והם בעצם חוזרים לחוויית ההצלחה שיש להם מהשלוש שנים, או אפילו אני אגיד את זה יותר קיצוני, מהתשע שנים האחרונות. כילדים שמגיעים אלינו בכיתה י' ובכיתה י' א', אלו ילדים שתמיד היו לאורך כל השנים ביסודי ובחטיבה, ילדים הכי חזקים בכיתה. ומטבע הדברים, הם היו, לא יודעת, 10 ילדים בכיתה, ובכיתת מצוינות כלשהי, והמורה כיוונה מטבע הדברים למרבית הכיתה, שהייתה חלשה מהם, ומדובר בילדים שרגילים מכיתה א' לתפוס את הדברים מהר, לקבל ציונים בקלות, להיות אלה שמסיימים ראשונים את התרגילים בכיתה ומקבלים ציונים למרות שהם לא בהכרח למדו כמו שצריך, ופתאום מגיעה להם איזושהי מורה כזאת שבודקת אותם בקטנות, והתרגילים, בגלל שאנחנו כבר נמצאים בכיתה י' א', זו שנה של בגרות בסופה והתרגילים קשים, פתאום הכישרון הטבעי הזה הוא פתאום לא מספיק. ההצלחה לא באה כל כך בקלות. ובאמת, אחרי חודש אנחנו פתאום רואים את הציונים בצניחה, אני אומרת את זה בכאב, אני ממש זוכרת את הבוחן השלישי שלי השנה, שעשיתי, ככה דיברתי עם הילדים בתחילת השיעור, ואמרתי להם, אתם יודעים מה הממוצע הכיתתי? הממוצע הכיתתי היה 39.
וואו.
בבוחן שהוא תרגיל שהם ראו אותו בבית.
מבאס.
ממש מבאס, כן? למרות שלקחתי את זה למקום של בוא נציב איזשהו יעד לבוחן הבא של ממוצע יותר גבוה.
אבל את אומרת, אני רגע עוצר אותך, הילדים האלה שמרגישים שהכל בא להם בקלות, או יחסית בא להם בקלות, פתאום מתמודדים עם אתגר רציני, והם לא קצת נשברים בדרך?
הם נשברים בדרך לגמרי, ופה ככה התפקיד שלנו, הרבה פעמים לבוא וגם לראות את זה, כי לא תמיד הם נשברים ומדברים על זה בכל על השבר, אז גם לראות את זה קצת בעיניים, ולראות עם איזה ילד צריך לדבר בצורה יותר תקיפה, ועם איזה ילד צריך לקחת לשיחה ולהרגיע, ולהגיד, אוקיי, קיבלת פעם ראשונה בחיים שלך 40, אבל בוא נראה מה עושים קדימה.
אגב, איך רואים את זה?
הרבה פעמים במבט, יש ילדים, הרבה פעמים ילדות אגב, שמגיעות ואני רוצה לרדת ל4, וכאילו, אתה יודע, חודש וחצי אחרי תחילת שנה, כבר היא החליטה שאם היא מקבלת 40, אז היא כנראה לא מתאימה לפה.
ומה את כמורה אומרת לילדות כאלה?
ואני אומרת, קודם כל לא בא בחשבון, עכשיו בואי נדבר וננסה להבין מה קרה, ואנחנו ממש ככה יורדות לעומק הבוחן הזה, ומנסות להבין לא רק מה היא עשתה בתוך הדף, אלא מה היה שם בשבועיים שלפני, איך היה נראה תכנון זמנים שלה, במה היא התמקדה. והרבה פעמים פה מתגלים כל קיצורי הדרך שדיברתי עליהם קודם.
אני נכנס אבל רגע לרגליים של הילדה הזאת. היא אומרת לעצמה, הנה, אני הגעתי לחמש יחידות. כאילו, קשה פה. אני מאוד מתאמצת, לא הולך לי. וואלה, אולי 4 יחידות. דווקא אני יכולה קצת להתאמץ פחות, ואני אוציא ציון טוב. אפשר להבין אותה, לא?
לגמרי. לגמרי, אני גם, שוב, משתמשת בזה, בהפוך על הפוך. אני אומרת לילדים, נכון, אני מספרת לך שתדעי, שאם את עכשיו יורדת ל4, אני אומרת לך, את לא תקבלי 40. את תקבלי 70, תקבלי 80. עם אותו מאמץ. אבל בדיוק בשביל זה אני צריכה שתהיי כאן, כי אני חושבת שאת מסוגלת. כי זה נורמלי שקיבלת עכשיו 40. עכשיו בואי נראה איך אנחנו לומדים מזה. וזה בתוך שיחה, אז כמובן חשובה כאן ההיכרות, חשוב הדיוק פה, כן? להבין עם מי לומר מה. אבל בשיחה הזאת אנחנו בעצם, קודם כל נותנים לה כלים, לאיך אני עושה את זה בפועל. עכשיו איך אני בשבועיים הקרובים, וזה היופי של הפכנים האלה, אני מאוד מאוד אוהבת אותם ומאמינה בהם. כי מצד אחד הם, כל שבועיים יש לי איזה נקודת פחד, איזה נקודת מבחן, ומצד שני כל שבועיים יש לי הזדמנות להצליח, לעלות חזרה על הרכבת הזאת, אני עכשיו לא יודעת מה באיזה רצף, יש לי ילדים שהם לא עושים מבחן אחד של 40, כי ככל שהשנה מתקדמת, אז התרגילים בבית הם מורכבים יותר וקשים יותר, ויש להם איזה רצף של 40 ו-30 וכזה, ואני אומרת להם, טוב, בואו, שבועיים חדשים לפנינו, נושא חדש. זאת אומרת,
מותר להיקשל.
מותר להיקשל, צריך להפיק מזה לקחים. כשצריך לתת להם בראש, אני נותנת להם בראש. אני אומרת להם, בוא, אדוני, מה, כאילו, הרבה ילדים, ואתם ממש רואים את זה. איך הם מגיעים לכיתה י' א', ונניח, סתם דוגמה, יש 60 תרגילים בשבועיים האלה, חצי ב, לא יודעת מה, בנושא כזה, וחצי בנושא אחר, ומאמרים. ילדים אומרים, טוב, היא כנראה תיתן הסתברות, אני לומד רק את התרגילים של ההסתברות.
אני עוצר אותך, ליאור. הבחנים האלה, הם לא, זה מוטיבציה חיצונית שהם צריכים ללמוד אליה. את הרי רוצה לפתח בהם מוטיבציה פנימית, לא?
כן, האמת היא שבמידה מסוימת אתה צודק, אבל אתה צודק לגבי ההתחלה. כי באמת בזמן הקצר שיש לנו, מהרגע שאנחנו מקבלים אותם ועד שהם צריכים כבר להגיע לרמת בגרות, אז אנחנו צריכים באיזשהו מובן לתת להם איזשהו סיוע, ללמד אותם את ההרגלים האלה, ובהתחלה הם לומדים לבחנים כי הם מפחדים מהציון הזה החיצוני, אבל עם הכישלונות ועם ההצלחות ועם הדרך שקורית מטבע הדברים, כי זה דבר שקורה כל שבועיים, אז בעצם אני רואה ומאמינה אנחנו לומדים אותם בעצם לעשות את זה מבפנים.
זאת אומרת, מתוך שלא לשמה, תבוא לשמה.
כן, לגמרי. הילדים האלה בסוף הדרך, לא בבוחן השני והשלישי, בבוחן העשירי, וזה כבר קורה לקראת סוף השנה, כבר עברו איתי בדרך, הם הצליחו בחלק מהמקרים, הם נכשלו בחלק מהמקרים. כשהם נכשלים, אנחנו יושבים איתם לשיחה ומדברים איתם וחושבים איתם קדימה, לקדימה הקרוב. אני אומרת להם, בוא נראה בשלושה בחנים הקרובים, איך אנחנו משפרים ומה אנחנו עושים בשביל זה. וילד שסיים 10 בחנים, ובדרך עוד איזה מבחן, 2, הגשה של עבודה, ילד כזה כבר, ההתמדה היא לא באה כי יש בוחן. ההפך, כמו שאמרתי לך בהתחלה, הבוחן הופך להיות איזה משהו שהם חכים לו, כי הם יודעים שיש להם עוד פעם הזדמנות עכשיו. זה כבר בא ממנו, זה לא שהוא מפחד ממני. בשום שלב אגב, אני לא אומרת לילדים, בציון כזה וכזה, אתה יורד ל4 יחידות, או מורה של 4 לא יגיד, אתה יורד ל3 יחידות. זה משהו שהוא בכלל לא נמצא בשיח. אני גם לא מאמינה שהוא צריך להיות בשיח. אנחנו בהקשר הזה כל הזמן מנסים שהבחירה שלהם להיות ב4 או ב5 היא תהיה שלהם. בהתחלה כשהם אומרים לי, ליאור, אני רוצה לרדת, אני אומרת, לא בא בחשבון, עכשיו בואי נדבר. אז במובן מסוים אני כאילו לא נותנת להם את האפשרות בכלל. אבל זה אף פעם לא בא, זה לא בא מבחוץ. זאת הכוונה שלי, שאני לא מנסה לכפות עליהם את הירידה, כי אני באמת חושבת שהם צריכים לבחור בזה. מי שנמצא ב-4 ו-5 צריך לבחור בלהיות ב-4 ו-5.
זאת אומרת, את מלמדת אותם התמדה.
כן.
חוץ מזה שאת מלמדת אותם להתמיד, ומלמדת אותם לקום כשהם למטה, יש משהו בגישה ובקשר, אני חושב שיש לך עם הילדים, שהוא מצליח לגעת בהם, בדיוק במקומות האלה, שאתה מרגיש שאתה לא מצליח, ואתה צריך את המילה הטובה מהמורה, ואתה צריך את היד על הכתף, ומשם אתה יכול לקום. ויותר מזה, את אומרת איך את מצליחה להכניס בהם, שאת הכלים האלה, הם כבר יהיה להם לבד. גם בלי כשהמורה נמצאת שם. זו הייתה שיחה ממש חזקה. תודה לך על הדברים האלה. היה תענוג לדבר איתך ליאור.
גם לי, תודה.
רוב האנשים שאני מכיר שהגיעו רחוק בחיים שלהם, לא הגיעו לשם בגלל הרבה כסף או בגלל כישרון. הם הגיעו כי היה להם את הדבר המיוחד הזה שאנחנו מנסים פה לפצח בפרק הזה. ועכשיו, קצת יותר מ-60 שניות על הנכסים הפסיכולוגיים של האנשים האלה, אלופי הגריט.
כל המחקרים יחד חושפים את הנכסים הפסיכולוגיים המשותפים לאלופי הגריט. הם 4 במספר. הראשון שבהם הוא עניין, להט או תשוקה, מתחילים בהנאה מעצם הדבר שאנו עושים. כל האנשים עתירי הגריט יכולים להצביע על היבטים בעבודתם אשר מקנים להם יותר הנאה מאחרים, ורובם צריכים לסבול בתוך כך לפחות מטלה אחת או שתיים שאינם מוצאים בהן הנאה כלל. אף על פי כן, הדבר שהם עושים בכללו מרתק אותם. הדבר הבא הוא היכולת להתאמן. אחת הצורות שבהן יכולה התמדה לבוא לידי ביטוי היא ניסיון יומיומי ועקבי לעשות דברים טוב יותר מכפי שעשינו אותם אתמול. אנו חייבים להקדיש את עצמנו לאימון סדיר, אימון ממוקד הנעשה מתוך כוונה מלאה, מאתגר אותנו לשפר את מיומנותנו ומוביל אותנו לעבר מצוינות. אנחנו חייבים להתמקד בחולשותנו ולעשות זאת פעם אחר פעם, במשך שעות, יום אחר יום, שבוע אחר שבוע, שנה אחר שנה. גריט פירושו התנגדות לשאננות. לא משנה במה זה כרוך, אני רוצה להשתפר. זאת סיסמתם של כל אלופי הגריט. השלישי הוא תכלית. השכנוע שהדבר שעליו אנו עובדים חשוב. חיוני שהעבודה שאנו עושים תראה לנו מעניינת באופן אישי, ובו בעת שגם נמצא קשר הדוק בינה לבין טובתם של אחרים. והאחרון, תקווה. תקווה היא מן התמדה בהתייצבות נוכח מה שמזמנים לנו החיים. מרגע ההתחלה ועד הסוף אי אפשר להפריז בחשיבותה של תקווה ללמידה ולהתמדה, אפילו כאשר קשה וגם כאשר מחרסמים בנו ספקות. 4 הנכסים הפסיכולוגיים, עניין, אימון, תכלית ותקווה, אינם דברים שפשוט יש לכם או אין לכם. אנחנו יכולים ללמוד לגלות, לפתח ולהעמיק את מה שמעניין אותנו. אנחנו יכולים להרגיל את עצמנו למשמעת. אנחנו יכולים לטפח בעצמנו תודעת תכלית ומשמעות, ואנחנו יכולים ללמד את עצמנו לקוות.
אני רוצה להגיד שלום ליעל נוריק, עמיתה של ליאור מהשיחה הקודמת, מורה למתמטיקה בבית ספר הרב תחומי בעמל ברמלה, מה שלומך?
טוב, תודה, כיף להיות פה.
כיף שאת איתנו גם. ספרי לנו קצת על עצמך, יעל.
אז אני יעל, נשואה למתן, אמא למאיה ומיכאל, ואני מאז ומתמיד זוכרת את עצמי אוהבת מתמטיקה. הייתי בכיתה מועצת, תמיד ככה התעניינתי, ואחרי הצבא למדתי כלכלה ומתמטיקה באוניברסיטה העברית. סיימתי את התואר הראשון, חשבתי מה אני עושה עכשיו, והראש אמר לכי, תלמדי סטטיסטיקה, אבל הבטן והלב אמרו ללכת לחינוך. אמא שלי מורה, תמיד הסתכלתי עליה בקנאה והרצה.
מורה למה, אגב?
היא מורה לאומנות וחינוך מיוחד. תמיד ראיתי את הקשר שלה עם התלמידים, עם כל הקושי וכל ההתלונות, תמיד ראיתי איך היא חוזרת עם אור בעיניים. וכמו ליאור, גם אני הגעתי לבית ספר והתאהבתי. התאהבתי בבית ספר, התאהבתי בהוראה. פחדתי מזה המון שנים, פחדתי להיכנס לכיתה. להבדיל מליאור, אני לא שוטרת טובה.
פחד להיות מורה.
פחדתי, וזה מקצוע מאוד קשה. אבל התאהבתי בתלמידים, התאהבתי בהוראה. אהבתי בכל האווירה שיש בבית ספר.
ואת גם למדת מתמטיקה.
כן, מתמטיקה, חמש יחידות.
מכון ויצמן, דוקטורט, מורה למתמטיקה. איך את כמורה?
אני מורה שמאוד ברור שהיא אוהבת מתמטיקה, אני חושבת. מורה שמאוד אכפת לה מהתלמידים, ואני חושבת שאני פועלת במקביל בשני הערוצים האלה. מצד אחד, אני ישר מחבקת וישר מדגישה להם שאני שם בשבילם, ושאני זמינה ושאני רוצה לעזור להם. ומהצד השני, אני לא מוותרת על הרמה. בגלל שהמתמטיקה והחינוך המתמטי כל כך תבועים בי, אני ישר מדברת איתם גבוה. ואני חושבת שאצלי הם מונעים קדימה, כי כדי להצליח הם חייבים להתיישר לשפה הזאת שאני מדברת. אני יכולה לספר שבשיעור הראשון של י' ב' עם כיתה י' ב' השנה, זאת כיתה שקיבלתי מליאור, שהייתה עם ליאור שנה שעברה, שיעור ראשון בספטמבר, מספרים מרוכבים. עכשיו, מספרים מרוכבים זה פתאום לשבור לילדים מה שהם למדו, מה שחפרו להם 11 שנים. פתאום אני באה, אומרת להם, יש שורש למינוס אחד, גאוס, אמצי, מתמטיקה. מסתכלים עליי, מי זאת? שמענו על יעל, אמרו לנו שהיא מורה טובה, אמרו לנו שהיא יודעת מתמטיקה טוב, אבל מה היא רוצה מאיתנו? כאילו, מה קורה פה? והם הסתכלו עליי בשוק, אבל לאט לאט הם לומדים אותי, הם לומדים את המילים שאני מדברת, הם לומדים איך אני מדברת, ומהצד השני אני גם מתחברת אליהם אישית, אני יוצרת איתם את הקשרים, כבר רגילים לזה שיש לי את הסיפורים שלי על המורה שלי ועל המבחן שלי באוניברסיטה, ולאט לאט אנחנו לומדים
את מוצאים את הביחד.
מה שאני שמה עליו מאוד דגש, זה שהכיתה שלי היא לא צריכה להיות כיתה שקטה. אני לא רוצה שיכנסו ויראו את הילדים יושבים מסודרים בשורות. ואני מאוד אומרת להם, תדברו, תתייעצו, תשאלו, תעבדו אחד עם השני, תשתמשו בי, תשתמשו בחברים שלכם, תשתמשו בכל האמצעים היום שיש.
היום, אני מבין שבאת אלינו לאולפן ככה מבית ספר. אם הייתי בא, נכנס לאחד השיעורים שלך בכיתה, מה הייתי רואה?
אז היום היית רואה דוגמה למשהו שאנחנו עושים לקראת מבחן, שאני משתדלת לעשות לקראת מבחנים, יש לנו מתכונת נוספת שבוע הבא. זאת משימה שבה התלמידים צריכים להכין בעצמם את הדף הכנה למבחן. אני נותנת להם רשימה של נושאים, הם מכירים כבר את הנושאים שיהיו למבחן, וכל זוג צריך לבחור את אחד הנושאים, והוא צריך להכין לחברים שלו דף הכנה. צריך לחשוב מה הדגשים של הנושא הזה, לכתוב, אם זה את הנוסחאות, אם זה את הדברים העיקריים שצריך לזכור.
אז הוא מכין דף עבודה,
כן,
הוא מסיים,
מכינים
ומביא
דף,
אותה לחבר שלו אחר בכיתה שלא ראה את הדף עבודה הזה.
כן, הם מכינים דף גם עם סיכום של החומר, וגם עם תרגילים שהם חושבים שצריך לעשות, וזה גם משהו ככה שעוזר להם להבין מה חשוב ולא, כי הם צריכים לבחור את התרגילים בעצמם. ואחר כך אני לוקחת את הדפים, סורקת או מצלמת, ומחלקת את זה לאחרים, לכל הכיתה. וככה כל תלמיד יוצא עם עבודה שהיא לא רק בשבילו. כאילו, הוא מכין משהו שהוא גם בשבילו וגם בשביל החברים שלו. ואני משתדלת ככה לעשות הרבה פעילויות שהן דורשות מהתלמידים לעבוד אחד עם השני, לעבוד עם עצמם, לדעת להתעקש, אם אני אחזור גם מתחבר דברים שליאור אמרה, אני אוהבת לתת להם הרבה פעמים בכוונה תרגיל מאתגר, בכוונה להקפיץ את הרמה דווקא בעבודה עצמית, לא להראות להם קודם בלוח. ואני חושבת שהאווירה בכיתה, אחרי שהם ככה עברו גם את הטירונות של ההתמדה, ואחרי שהם כבר יודעים להתמודד עם כישלון, ומצד שני יש אווירה של, בכיתה של איזושהי שותפות וערבות הדדית, נורא יפה לראות איך הם הרבה פעמים, הם לא רוצים שאני אראה על הלוח, הם לא רוצים שאני אעזור להם. הם אומרים לי, תני לנו לבד, והשיעורים הכי כיפים מדהים. זה שאני אחרי חצי שעה, 40 דקות, הם מצליחים. ואני, כאילו, מהשיעורים שאני יוצאת, ואני אומרת, לא צריך לשלם לי משכורת, כאילו, אני ישב, לא עשיתי כלום.
אני שומע ממך, יעל, גם את העניין של הערבות ההדדית ולעזור אחד לשני, אבל גם אני שומע, אחי, זה התלהבות מאוד חזקה במתמטיקה, גם בבחירה שלך ללמוד במכון ויצמן, אבל גם במשהו שאת נכנסת איתו לכיתה, איך את מעבירה את ההתלהבות הזאת לתלמידים?
פעם תלמידה צחקה עליי שאמרתי על איזה משהו, אבל תראו איזה יפה זה. פתרנו איזה תרגיל ואמרתי, אבל תראו איזה יפה. והיא אומרת לי, יאל, את אומרת על כל דבר, הוא שהוא נורא יפה. אז אני חושבת שבאיך שאני מדברת את המתמטיקה, ובזה שאני מביאה המחשות, ומנסה להרבב כמה שיותר דברים, רואים את האהבה שלי. ואני אוהבת לדבר איתם גם על החלום, לדבר איתם קדימה. אני תמיד אומרת להם, כשתהיו באוניברסיטה ותלמדו וקטורים, אז אתם תעשו את זה.
איך הם מגיבים לזה?
בהתחלה הם היו צוחקים קצת, הם היו כזה, הרבה תלמידים לא היו חושבים ככה, ואחד הרגעים שלה יש סיפוק, זה באמת לבוא, לשמוע אותם, כשהם פתאום באים ואומרים לי, את מכירה עליי את התחום הזה, ואת האוניברסיטה הזאת, הם לאט לאט מתחילים לחשוב שאולי זה אפשרי.
אני שומע ממך שאת מדברת איתם על חלומות, איך את גורמת להם לשאוף גבוה?
תראה, היום למשל, ככה נתתי עבודה לתלמידים, ותוך כדי קראתי להם אחד-אחד לראות מה מצבם נקרא עם הלמידה, לקראת המתכונת, יש להם עוד שתי מבחנים בדרך. פתאום אחד התלמידים כשקראתי לו, אז אומר לי, תראי, יש לי עוד מבחן, ואני לא יודע מה לעשות, כי אני רוצה סופית 90, לפחות 90. ואני אומרת לו, רגע, כמה קיבלת? 800, זה מבחן הקודם, מנסים לעשות חישובים, והוא אומר לי, לא, אני חייב 90, אני אחרי הצבא, אני רוצה ללמוד או רפואה או וטרינריה. ובשביל זה אני צריך ממוצע גבוה, וככה אנחנו מתחילים לדבר, וזה הרגעים הכיפים, הרגעים של הסיפוק, הרגעים של להבין שהתמונה פה יותר גדולה. אמר לי את זה מורה אחר, אבל אני אצטט אותו, שיש לתלמידים את החלומות, אז גם יש איך להגיע לשם. ברגע שיש להם את החלום, אז הם גם חושבים, מתחילים לגזור אחורה מה הם צריכים לעשות בשביל להגיע לזה. הרבה פעמים אנחנו מרגישים בבית ספר שזה מה שחסר לתלמידים, שאין להם את החלום. ואני חושבת שכשאני אומרת להם, כשתהיו באוניברסיטה, כשאני מספרת להם סיפורים עליי, על הדרך שעשיתי, זה גורם להם להתחיל לחשוב בכלל, להתחיל לחשוב על מה הם רוצים להיות כשהם יהיו גדולים.
יעל, אני שמעתי ממך חזק מאוד גם את הלהט וגם את התקווה שהיו קודם בה קצת יותר מ-60 שניות על. סיפרת סיפורים חזקים. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה.
שומעים חינוך, פודקאסט חינוכי.
כמה מילים על התמדה. יש ויכוח גדול בפילוסופיה, מה זה להיות בן אדם טוב? תחשבו רגע על השאלה הזאת. הרמב״ם מציע תשובה טובה גם למה זה להיות בן אדם טוב, אבל יותר מזה הוא מציע טיפ טוב לחיים. הוא אומר לכם, אתם רוצים להיות בני אדם טובים? תגייסו לעצמכם הרגלים. תהיו בהתמדה. תעשו פעולות באופן חזרתי. והוא מספר את הסיפור הבא, הוא מספר אותו בזוזים ובשפה עתיקה, אני אתרגם אותו בשביל המאזינות והמאזינים למודרנית. הוא אומר את הדבר הבא. הוא אומר, נגיד את הבן אדם קמצן מאוד, ואתה רואה בן אדם קבצן ברחוב. בכיס יש לך 20 שקלים. לפי הרמב״ם, מה אתה צריך לעשות? הרמב״ם אומר, אל תיתן לו את ה-20 שקל. לך לבנק, תפרוט את הכסף. לך היום, תן לו שקל. לך מחר, תן לו שקל נוסף. לך מחרותיים, תן לו שקל נוסף. וככה 20 יום תחזור על הפעולה. אולי בשביל הקבצן, היה טוב יותר אם הוא היה מקבל את ה-20 שקלים. אבל אם אתה רוצה לעבוד על עצמך, ולהיות בן אדם קצת יותר נדיב, אתה צריך לחזור על הפעולה הזאת. ואני חושב שאת סוד הקסם הזה הבנו בדיוק בשיחה הנפלאה היום עם ליאור ויעל. התמדה, גריט, זה אחד הדברים שחוץ מללמוד מתמטיקה מעולה ולהצליח ב5 יחידות, אולי יביאו את התלמידות והתלמידים שלנו להצליח ולהגיע באמת למקומות רחוקים בחיים. אם אתם מיישמים גריט בכיתה ורוצים לחלוק איתנו, אנחנו ממש ממש נשמח לשמוע אתכם. אתם מוזמנים להגיב לנו בעמודי הפייסבוק שלנו, בהגיע זמן חינוך ובעמוד הפייסבוק של מנהל חינוך ירושלים, ולהמשיך את הדיון שם. תודה רבה שהייתם איתנו. מחכים מאוד לפגוש אתכם בפרקים הבאים. אנחנו היינו שומעים חינוך.